כי מה עשה דוד המלך? הוא בעצם עשה בדיוק את ההפך. כשדוד המלך אמר תהילה לדוד, הוא שתק ונתן לאחרים לדבר. או he wanted to unmute them. הוא רצה שכולם יגיבו. וזה אחד מהדברים היפים של תהילה לדוד, אם קוראים את זה ברצף. קוף ממהי זה סוף דברי דוד, או, ואיזה יופי של מזמור, אני רוצה עוד לחזור אליו, והוא מעורר את כולם, הוא מזמין את כולם, והמזמור חותם, תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, זאת השורה התחתונה של דוד המלך. He wants to unmute everybody. And he mutes himself. מה הוא עושה במזמור הראשון? במזמור הראשון הוא אומר, הללויה, למדנו את זה פעם אחרונה, פורמט אחר, לא להיבהל, אלה המקבילות עם קוף ממהי, לאורך הדרך, והוא אומר, הללויה, הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. ככה בדיוק דוד דיבר בקוף דלת, אשירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, ושם הוא אומר, בורחי נפשי את השם. דהיינו, מי שמדבר בקוף מבב זה לא דוד. דוד ירד מהבמה. תהילה לדוד, סוף דוד. דוד לא יופיע יותר בספר תהילים. אבל כולם משוררים בניסוחים, בהשראה, לפי המודל של דוד. מה זה פה? זה דוד כאדם פרטי, הללי נפשי, והוא מחפש צדק, והוא אומר, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, והוא אומר, השם עושה דברים טובים, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, כמו בשבת בקידוש, וינח ביום השבי, פה כתוב, עושה השמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, והנה כתוב רשימה, השם מתיר אסורים, השם פוקח עיוורים, השם זוקף כפופים, זוקף כפופים בדיוק כמו פה, סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, זה מופיע רק פעמיים במקרא, זוקף לכל הכפופים. אז קוף מבב, זאת התגובה של הבן אדם הפרטי, שמגיב יופי, השם יכול לעזור, השם אמר למעלה, מלכותך, מלכות כל עולמים, ממשלתך בכל דור ודור, כבוד מלכותך יומרו, ואפסטיין, if you could please mute yourself, that would be helpful.
You did, I don't know. You
can't hear anything, how do you know he's talking to you?
Because he was, everybody was laughing at him, he wanted my opinion, I couldn't respond.
אז אם פה, אם פה שומעים מלכותך, מלכות כל עולמים, זוקף לכל הכפופים, ואהללה, שימו לב פה, אהללה, אהללה פה, בדיוק אותם מושגים אהללה ומלכותך, מלכות, וזוקף לכל הכפופים, מתהילה לדוד, הופיעו במזמור קוף מם וב. פה מופיע אהללה, במקום אשירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, המשורר מחליף את זה באהללה, כי הוא מושפע מקוף ממהי. אז אתם רואים, זה לא דוד, אבל זה סמוך בהשפעת דוד, והוא משתמש בקוף דלת כדי להתחיל את השירה שלו. דוד הוא השראה שלו. זוקף לכל הכפופים, והיכם המלכות, המלכות היא בציון. כשהשם השכינה חוזרת לירושלים, אז השכינה המלכות חוזרת לשם. אם כן, קוף ממבב, שלב א' מחמשת המזמורים, זה האדם הפרטי שמעוררת, מתעורר ומעודד את עצמו, אני רוצה להצטרף כמו דוד. אם אמרנו שבציון הללי אלוהיך ציון, שם תהיה המלכות, המזמור הבא מדבר על בניין ירושלים, וכשהוא מדבר על בניין ירושלים, הוא אומר, הללי אלוהיך ציון, המושג אלוהיך ציון פעמיים במקרא, כדי לחבר את קוף ממוו לקוף ממזיין. מה הוא אומר? הוא מדבר פה על בניין ירושלים. וירושלים היא מתקנת, בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל לכנס. זו הזדמנות לקיבוץ גלויות. ואלה שבאים מהגלות, בשבילם ירושלים עם קיבוץ גלויות, היא בבחינת הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. והוא מביא את שבורי הלב. מי הם שבורי הלב? אני אוכיח לכם ישעיהו, שזה עם ישראל בגלות, ישעיהו ב'. חובש אותם. ירושלים תתחיל לשיר, ולמדנו את המזמור לפני שבוע, ופה יש דרשה מאוד מעניינת בבבלי, שחסרה בירושלים. סוף המזמור אומר, גם הירושלים נבנית, גם העולם חוזר כאילו מתחדש, והעולם שמתחדש עם ירושלים שמתחזק, תראו איזה יופי, דיברנו על זה, אודרי, את אהבת את זה, כי חיזק בריחי שעריך, בירך בנייך בקרבך. שלוש אותיות, ארבע אותיות, חמש אותיות. כל אחת מהמילים האלה מתחילה בבית חף, בירך בנייך, ארבע אותיות, בית, חף ונוניות באמצע, ופה חמש אותיות, בית, חף, ובאמצע, בקרב המילה, נמצאת המילה בקרבך. הברכה היא באה ממך, מירושלים, עם בני ציון. ויש סדר בעולם, הנותן שלג קצמר, שלג קצמר. מאיפה התמונה הזאת? מישהו נזכר? שלג וצמר? עוד מעט נגיע. והכל, הטבע ישלח דברו וימסם, השולח אמרתו ארץ, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו, יזלוק המים, ובסוף כתוב, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא אעשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, הללויה. מה המסר? חזרנו לירושלים. ירושלים משבחת ומהללת את השם. אלוהיך ציון היא שעליה אומרים הללי. למי נאמר במזמור הקודם הללי? למשורר את עצמו. הללי נפשי את השם. למי עכשיו הללי? הללי אלוהיך ציון. איזה יופי. החוויה האישית של קוף ממוו נהפכת לחוויה של ירושלים. אני בירושלים מתחברים. בסוף של המזמור, הדגש הוא, השם עשה משהו לעם ישראל, שהוא מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. הוא הודיע לעם ישראל את החוקים ואת המשפטים. לא אעשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידועום, הללויה. העמים אחרים לא קיבלו את זה. מה זה אומר, רבותיי? ופה יש לנו, קודם כל, התפתחות פנטסטית. אני לבד, קוף ממוו, עד לציון, וכשאני חוזר לציון, בקוף ממזיין, ירושלים נבנית, בקיבוץ גלויות, וזה רפואה, הרפואה לשבורי לב, וחבישה לעצמותם. וירושלים מתחילה להלל, כמו שאני הללתי קודם, הללי נפשי, עכשיו כל ציון, הללי אלוהיך ציון. והבנים בתוך ירושלים מתחזקים, והתורה מוצאת את הבית שלה, את האכסניה שלה בירושלים. מה משמעות ההרחבה הזאת? לא רק שמי שבא מהגלות, תחילת המזמור, הוא כבר לא שבור, והוא כבר לא צריך חבישה, אלא הוא מהלל ושמח וטוב לו, והוא נהנה מהטבע, מהשלג, מהצמר, והשם שולח את דברו ונותן את התורה לעם ישראל. ירושלים היא לא רק מקלט לשבורי לב ובנייה מחדש לנדחי לב, אלא היא בעצם מקום השראת התורה. כמו שנאמר בישעיהו, כי מציון תצא תורה, והתגלות התורה לעם ישראל היום בירושלים, לא בהר סיני, זה סוף המזמור. ובכן, ירושלים עוברת פה הרחבה. אדם הפרטי לירושלים כמקום מקלט, ובסוף ירושלים כמקום התורה. באו חז"ל בבבא בתרא, בחגיגה, ואמרו, אסור למסור דברי תורה לגוי. למה? כי כתוב, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידועים. הללויה. וזה בעצם אומר, התורה היא שלנו, וכל הזר הקרב יומת. אל תיתן לאף אחד. האם הדרשה הזאת, היא לפי פשוטו של מקרא? האם הדרשה הזאת מוכחת ממקומות אחרים? אז קודם כל, יש שתיקה רועמת בירושלמי. האמירה שהתורה אסור למסור תורה לגוי, שנלמד מפסוק כף, לא אסכן לכל גוי, ומשפטים בעל ידועום, הללויה, אינה מופיעה בירושלמי. הירושלמי לא מקבל את הדרשה הזאת. אם יש דרשה שנמצאת במקום אחד, צריכים לחשוב על זה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בירושלמי ובבלי, אבל זה טוב לסבר את האוזן. ב', בהרבה מקומות בירושלמי, נאמר שאדם הראשון למד תורה. שם ועבר למדו תורה. והתורה היא של כל העולם. אז להגיד שהתורה היא רק לעם ישראל, זה תפיסה של גלות, הגולס, הגולסית, בתפיסה של גטו. מה עושה תהילים? תהילים אומר, אני מהלל לבד, קוף מבב, אני מהלל בירושלים, אני מהלל עם כל ירושלים, המזמור הבא אומר, הללו את אדוני מן השמיים, במרומים, ומי שמרומם במרומים, עוד מעט נקרא את המזמור הבא, הללו, 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 ומי גם יהלל, אני מזמין את כל הארץ, את כל היקום, מלכי ארץ וכל לאומים, שרי וכל שופטי הארץ, את כולו כולו, כולם אני מזמין, בחורים, בתולות, זקנים עם נערים, יהללו את שם השם, כולם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ השמיים, הוד השם והלל השם, הוא מתפרס בשמיים, פה, הוא מתפרס בארץ, המזמור הבא פורץ את ההלל, לא רק בירושלים, אלא לעולם כולו. הללו את אדוני מן השמיים, הללו את אדוני מן הארץ, ובסוף יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. ועם ישראל הוא וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, נכון? אנחנו יותר מהם. אבל זה על מנת אם הכרם שלנו מורמת, כדי שאנחנו נפרסם את זה בשמיים וארץ. והפריצה החוצה, ההלל שהולך וכובש את כל העולם, קוף ממבב אני, קוף ממזיין ירושלים, קוף ממחת שמיים וארץ, קוף ממתת גם העמים, לא כולם כולם, חלקם, ובסוף, כל הנשמה תהלליה, הזרימה של פסוקי בדי זמרה, היא ודאי וודאי וודאי לא להקביל את זה לעם ישראל. והדרשה בבבלי, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בעל ידעון, מכאן שאסור למסור דברי תורה לגוי, אינה מתיישבת עם הפסוקים. אני מפנה לרב הירש, שלא תמיד הרב הירש אומר את המילה האחרונה על הפשט, אבל פה התפיסה של האוניברסלית שלו ושליחות עם ישראל להיות אור לגויים, זה ודאי וודאי הוא יושב פה טוב לפי ספר תהילים. הוא לא דורש סמיכות. אם כן, הפסוק פה אומר, אנחנו מתאימים להיות התורה אצלנו, כי אנחנו בירושלים ומקים מציון תצא תורה, ואם אנחנו חזרנו לירושלים, והתורה חזרה אלינו, והעולם מתפקד, הרי מפה יכול לצאת ההלל לכל העולם, לשמיים ולארץ, ושימו לב איזה יופי, אנחנו נדבר על זה כשנפתח את המזמור, הללו במרומים, אלה הראשונים, כי הם בשמיים. אבל איפה מופיע עוד פעם המושג מרום? וירם קרן לעמו. הקרן של עם ישראל מתרוממת, כדי שגם הוא מתקרב למרומים, ומה קורה במזמור הבא? רוממות אל בגרונם. זה הולך, עם ישראל משתף ומזמין ומפיץ את התורה לכל העולם. זה לא נשאר בגטו. זה אם כן הזרימה של המזמורים האלה. רציתי לדבר קודם כל על הזרימה, כי זה נושא שאני רוצה לחזור עליו כל הזמן, והיא אני חושב תובנה מרתקת. ועכשיו יש לנו להשלים כמה דברים על מזמור קוף מם זין. ומה שלא השלמנו לפני שבוע, זה השיעור שעסקנו בו לפני שבוע, ראינו את מבנה השיעור, אני לא אחזור על זה, ודיברנו על המקבילות בתוך ספר תהילים. וזה מתיישב, אני רואה שאשר סטיין, he raised hands. Do you have any comments?
כן, הדרשה של הבבלי, אני לא מבין איך זה מסתדר עם הדקדוק של הפסוק, כי הפסוק זה שתי פועלים בלשון עבר, והם קוראים את זה כאילו זה החלק השני, כאילו זה ציווי, אבל זה לא ציווי. כן, הם כך, כנראה כך הם קוראים את זה, וזה לא, אני לא חושב שזה מסתדר עם הדקדוק.
אז אתה בעצם נתת את התשובה. אני חושב, לא הבאתי פה את הדרשה בכל במקור, אני מצטער, ויש לי את זה באיזשהו מקום, אבל לא נבזבז עכשיו זמן. אני חושב שמבחינה דקדוקית אפשר להוכיח את ההפך. ומשפטים בל ידועים, therefore, let's teach them. נכון?
כן, אלא מה, אני מסכים.
אלא מה, זה היום
בשביל... ממלכת כהנים וגוי גדול, ממלכת כהנים, מה הכוונה? ממלכת כהנים, זה התפקיד שלנו.
נכון, אני קורא, קראתי, כמעט סיימתי לקרוא ספר מאוד מאוד מעניין, של הרב דוקטור יעקב נגן, והרב אלעד רוזנבלט, ועוד דני מלאך, שהשם הספר הוא שמו אחד, והם מדברים על האוניברסליזם של תורת ישראל. אני לא בטוח אם זה הזמן הנכון בזמן מלחמה לדבר על אוניברסליזם, אנחנו נלחמים על הבית, אבל יש כל כך הרבה פסוקים מרתקים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומר רש"י, היום הוא השם אלוקינו ישראל. אבל לעתיד לבוא הוא יהיה השם אחד לכל העולם. שנאמר, וכך אומר רש"י, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תרשמו לכם ברש"י שהוא משתמש בטכניקה של קונטקסטואליטי. השם אחד פעמיים במקרא. היום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד לנו, ולעתיד לבוא, והיה לכולם. והספר הזה של הרב מגן והרב רוזנבלט, מאוד 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 מעניין, גם בתנ"ך, גם בחז"ל ובהוגי דעות למיניהם, מרתק. ואמרת לפני כן, ברכת כהנים, מרן הרב קוק אומר, למה אומרים אחרי ברכת התורה את ברכת כהנים, כפסוקים מהתורה? מילא בשבילו הוא היה כהן, אבל למה שאני כישראל יגיד יברך השם וישמרך? אומר הרב קוק שלוש שורות על בפירושו על הסידור עולת ראייה, אם אנחנו קיבלנו את התורה והמלמד תורה לעמו ישראל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו כולנו כהנים לכל העולם כולו. ממלכת כהנים וגוי קדוש זה מדאורייתא, הלכה למשה מסיני, וכדי להיות כהנים, נברך את ברכת כהנים לכל העולם. זה רק הערה במאמר מוסגר, אנחנו לכולם. ובכן, ודאי הזרימה שהראיתי היא זורמת הלאה. אני רוצה עכשיו לחזור על מה שדיברנו לפני שבוע, והבאנו פה את הפסוקים, איך זה מסתדר עם קוף ממבף וכו', ואני רוצה עכשיו לדבר על עולם ומלואו, על קשרים עם ספרים אחרים, וביקשתי להקדיש לזה שיעור בפני עצמו. ולמה? אני יכול לעבור על המקבילות האלה ולצטט אותן טק טק טק, ובלי שאני אפרט יותר מדי, אפשר לגמור את זה בצ'יק, אבל אני לא רוצה ללמוד ככה. אני רוצה להבין את הרעיון. יש פה 1, 2, 3, 4 מקבילות, 3 מקבילות עם ישעיהו, 2 עם יחזקאל, עוד 3 עם ישעיהו. והמקבילות לבן על ירוק הן מובהקות. אתה אומר פסוק, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, אתה בעצם אומר לבשר ענבים שלחני, תנו לי להגדיל, לבשר ענבים שלחני, לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולעשורים פקח כוח. לקרוא שנת רצון לאדוני ויום נקם לאלוהינו, לסום לאבלי ציון. לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, והניסוחים האלה, אתם רואים, ממש לקוחים מישעיהו. וגם יש, גם הרופא לשבורי לב ומחבש, זה גם קשור לפסוק של במזמור, בישעיהו למד, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים, כאור שבעת הימים, ביום חבוש אדוני את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. וככה אומר יחזקאל יותר מאוחר, את הנחלות לא חיזקתם ואת החולה לא ריפאתם. הוא מוכיח את מנהיגי ישראל שנכשלו ויורד עליהם, אתם לא ריפאתם את החולה ולא חבשתם את הנשבר, את הנשברת, יצאו לגלות. ולכן, אבל השם כן יעשה את זה. את העובדת, אתם לא עשיתם. בעצם הייתי צריך לחבר את זה ביחד, אבל אני את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ולנשברת החבוש ואת החולה החזק. מה זה בא ללמד? שיש לנו כל כך הרבה פסוקים דומים. המושג נדחי ישראל מופיע 3 פעמים במקרא. בונה ירושלים אדוני נדחי ישראל לכנס, זה בספר תהילים. בישעיהו זה מופיע, ואני חושב שצריך גם פה לעשות שתי משבצות, כי אחד זה בישעיהו י' א', ואחד זה ישעיהו נ' ב'. וזה אופי שונה, כפי שאבן עזרא אומר, והמחקר כמובן מדגיש. ישעיהו י' אומר, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. א' ונון ו' נאמר, נאום אדוני, שם מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. זאת ההבטחה. וזה מופיע רק פה, ורק פה. מה זה אומר אם יש לנו דרשה אחת עם ניסוח אחד שמופיע בכזאת צפיפות? תראו כמה יש פה. אנחנו אומרים במזמור קוף ממזיים, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתבונתו אין מספר. זה בדיוק ישעיהו מם, שזה התחלה של החלק החדש שמכונה ישעיהו ב' או אבן עזרא אומר שזה בימי שיבת ציון, שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה, המוצא ומספר צבאם, לכולם בשם יקרא. מרוב עונים ואמיץ כוח איש לא נעדר. ובסוף הוא אומר, אין חקר לתבונתו. לתבונתו אין מספר. בדיוק אותו ניסוחים. עכשיו צריכים, לא שסיימנו את כל מה שאנחנו צריכים ללמוד על ישעיהו, אבל המקורות האלה מפנים אותנו לספר אחר, צריכים ללמוד את ישעיהו, כי המקבילות צועקות, ואני רוצה להראות לכם עוד מקבילה שהיא מדהימה. בתחילת ישעיהו הנביא אומר לכונה ונבקחה, תנו לי להגדיל, שימו לב איזו תמונה קשה בישעיהו א', תחילת הנבואה שלו עם תוכחה קשה מאוד. מה לכם רמוס חצריי? אתם באים למקדש, בשביל מה ידיכם דמים מילאו? וזאת הנבואה הקשה מתחילת ישעיהו שאומרים אותה לפני תשעה באב. והוא מתווכח איתם. ובסוף הוא אומר לכם, אומר להם, אם אתם רוצים לחזור בתשובה, לכונה ונבקחה יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, הם יהיו מלאים דם כשלג ילבימו. יש לכם אפשרות לעשות תשובה. אם יאדימו כתולה, כצמר יהיו. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכל. ואם לא, תיענשו. כך פותח ישעיהו. השילוב של שלג וצמר מופיע במקרא רק בשני מקומות אלה. הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. עכשיו היה לי חבר, זיכרונו לברכה, שהוא ראה את כל המקבילות שאני מוצא, והוא אמר לי, you suffer from discitis. Why discitis? The disc from Bar Ilan makes you very sick. You lose the details. You lose the overall picture. מרוב פרטים. ואני אמרתי לו, אבל תשמע, אם זה עובד כל כך יפה, יש לזה משמעות. ואני רוצה להסביר לכם את זה, על ידי הדוגמה, ויש הרבה דוגמאות סופר חזקות, אבל אחת הדוגמאות היפות, ודיברנו על מזמור קוף זין, שבמזמור קוף זין, תחילת הספר החמישי, נאמר כי שיבר דלתות נחושת, ובריחי ברזל גידע. הפסוק בתהילים, מקביל לפסוק בישעיהו. בישעיהו נאמר, כה אמר אדוני למשיחו לחורש, לפתוח לפנך דלתיים, אני לפניך אלך והדורים הישר, דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדר. זה בדיוק אותו פסוק, שש מילים אותו פסוק. תלכו לחוקרים, האם ישעיהו לקח מתהילים, או תהילים לקח מישעיהו, ותמצאו שם כל חמש שנים דעות שונות. אני לא רוצה להיכנס לוויכוח. אני אומר, לא זה לקח מזה או זה לקח מזה, הם מתכתבים. אם ישעיהו אומר שהשם ישלח את כורש, והשם שולח אותו, כי אני לפניך אלך, הוא אומר לכורש, תדע לך כורש, you are Mr. Nobody, אבל אני אלך לפניך, ואם אתה תלך אחריי, הוא נקרא, הוא קורא לכורש משיחו, לא בזכות קורש עצמו, השם קורא הדורות מראש. אזי קורש הוא מתפקד כמשיח השם, כמו דוד, משיחו. דהיינו, יש פה חיבור קיומי. דבר השם, דרך ישעיהו, אני שולח את קורש, הצהרת קורש היא בבחינת משיחו, כמו של דוד, והוא יחזיר אתכם וישבור דלתות נחושה, ויגדע בריחי ברזל ולהחזיר אתכם לארץ ישראל. אומר את זה המשורר בתהילים, יודו לשם חסדו ונפלותיו לבני אדם, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע. זה גילוי מילטה שהמשורר מדבר, ויש לכם פה את הצילינדר של קורש, דיברנו את זה בקיץ, אז יש גילוי מילטה, זה פירוש. וכמו שזה פה פירוש, מה זה בעצם אומר לספר, למזמור, מזמור, מה זה אומר למזמור קוף זין? ואני רוצה להיות הכי ברור בעולם. זה בעצם אומר שאם אנחנו חוזרים לירושלים בקוף ממבר, בקוף ממזין, גם בקוף ממבר יש קשרים לישעיהו, כל מקבילה צועקת. אני חי את קיום הנבואה. זה שאני אומר במזמור קודם, הללי נפשי בהשראתו של דוד. זה שאני אומר במזמור, ימלוך שם בהמשך, ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון, שימו לב, להזכירכם, גם במזמור קוף מנבב, היו מקבילות רבות מאוד. הייתה פה בעיה, סליחה. היו בעיות רבות, מקבילות רבות מאוד עם קוף, עם ישעיהו בקוף מנבב. קוף מנבב נאמר, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, וישעיהו אומר, מענבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. איזה אומנות פנטסטית יש פה. אומר לציון מלאך אלוהיך, זה בעצם אומר, המשורר שאומר, ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור, הוא מתפלל, אנא השם, תן לנבואתך בפי החוזה ישעיהו להתקיים. אז אני חושב שזה ההברקה של אינטרטקסטואליטי. תקרא את זה ביחד ואתה רואה כפי שבן עזאי אמר. ואני מאוד אוהב את השקופית הזאת. בן עזאי אומר, יש לכם את זה למטה, כמובן בויקרא רבה ובירושלמי, הכל מתחבר ונפח ליחידה אחת. בן עזאי היה יושב ודורש, והאש מלהטת סביבותיו. אמרו לו, שמה אתה עוסק במעשה מרכבה? אמר להם לב, אלא אני מכריז דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים, ודברי תורה שמחים כיום נתינתם בסיני. ישעיהו ותהילים מדברים שפה אחת, אבל גורמים שונים. התערות הדלעילה והתערות הדלטטה. וכמו במיקלאנג'לו, שהידיים כביכול מתחברות, אני מתפלל ומודה או מבקש ושואף בתהילים למה שישעיהו אומר. אילו היה לי כוח או הייתי לומד באיזה מלמד באיזה פקולטה, הייתי מבקש מ-20 סטודנטים לכתוב עבודת דוקטורט על מקבילות בין ישעיהו לבין תהילים. אני לא יודע אם AI עושה את זה, אני משאיר את זה לסוזן ולאודרי למצוא את האתגר הזה. האם AI יודע להביא את כל המקבילות? לא כל מילה שכתוב השם זאת מקבילה. תגדיר מקבילה משכנעת. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידיה, זה ברור שזה ציטוט, שזה מקביל. אז איך מגדירים מקבילה? שאלה לא קטנה, אבל זה חד משמעי. ומה אנחנו רואים פה? שאנחנו בימי שיבת ציון, בכל ספר תהילים, אני רוצה לאפיין את כל ספר תהילים, ובמקביל למעשה את ישעיהו וגם את תריעשר, תהילים נאמר, זה השקופית, אתם רואים פה את כל השקופית? זה לא מדויק שנביאים, זה רק עד סוף בית ראשון, כי זה עובר הלאה, וכתובים זה רק פה, גם לא נכון, אבל זה עוזר קצת בחלק מהאוריינטציה. ישעיהו היה בפי, ישעיהו בן אמוץ בימי מלכי יהודה. ובמזמור למד זין, למד חת, למד תת, מסופרים הסיפורים של חזקיהו, היה חולה והברי, ואחר כך בא מלך בבל והוא הראה לו את כל אוצרות בית השם. וזה לא היה לרצונו ולשביעת רצונו של הנביא ושל השם. והמשורר והנביא אומר לו, כיוון שהראית את הכל, מה שלא היית צריך להראות את האוצרות, הרי תצא לגלות. אתה יוצא לגלות ואתה תמות והילדים שלך יהיו בגלות. ואז אומר מזמור נון, נחמו נחמו עמי. אומר אבן עזרא, כיוון שדיבר על הפורנות הקשה של ימי בית ראשון, הנביא לא רוצה לסיים את סיפור הנביא ישעיהו עם חורבן ארץ ישראל. הוא רוצה לצרף לזה נחמו, נחמו עמי. מתי? בימי שיבת ציון. דהיינו ישעיהו הוא רוצה למשוך את למתת אחרי החורבן לישעיהו מם וסמך וב, זה נקרא דויטרו יזעיה וטרציו יזעיה, כל השיטות שיגידו, ברור שמדובר שם על כורש בימי שיבת ציון. אותו הדבר בתרי עשר. אם מסתכלים על תרי עשר ביחד, אז הושע יואל עמוס הם בימי בית ראשון, בימי מלכות ישראל, מלכות יהודה, ולקראת הסוף, חגי זכריה ומלאכי, הם בעצם בימי שיבת ציון, חד משמעית. ואנחנו יודעים מעזרא ונחמיה, שמי שניבא באותה תקופה, זה היה עזרא ונחמיה. אז אני צריך למשוך את החץ הזה יותר שמאלה. יש לנו בתרי עשר עוד רצף של נביאים, 12, לא על זה אני רוצה היום לדבר, אנחנו נתמקד על ישעיהו, שמחברים את התקופה מימי בית ראשון לימי בית שני. ואם כך, הדבר, שנייה, נחזור לפסוקים האלה ונראה איזה יופי. הפסוקים האלה, איזה יופי, אם אנחנו נזכה, זה כמו, אני רואה כמו איזה אורקסטרה, והמנצח, יש לו המון קולות. כל אחד, מה עובר על המספר, מקוף מבב לקוף מזיין. הראיתי לכם לפני כן קומטקסט, שדוד סיים את חלקו, ואני עונה בקוף מבב מה עובר עליי, הללי נפשי את אדוני, ואחר כך ירושלים נבנית, בירושלים כאילו, כמו כל האנשים הפרטים, באים לירושלים, אמרתי, ימלוך אדוני לעולם הלא איך ציון לדור ודור, הללויה, וכל מי שעולה לירושלים, הוא בעצם חלק מקבץ נדחי ישראל. ביחד ירושלים מתחזקת, לא הללי נפשי, אלא הללי אלוהיך ציון. אבל כשאני מגיע ברצף של קוף ממהי, קוף ממוו, קוף ממזיין לזה, קורה משהו מאוד מאוד מיוחד. אני בעצם פוגש באורקסטרה לא רק את מי שמספר ושר את השיר שלו, פתאום הופיע איזה קול. הקול הזה זה ישעיהו. מה שעובר עליי זה הבטחת הנביא. והחיבור הזה הוא כל כך מבריק מבחינה ספרותית וסטטיסטית ומבחינה רעיונית. אם אני מספר את הסיפור שלי ואני הולך להלל, זה מעין תרפיה, להאמין ולהתחזק, ואני מעודד את עצמי, הללי נפשי את אדוני. כשאני עושה את זה, אני בעצם בצורה טבעית, ספונטנית, בלי ששמתי לב, מתוך גרוני יוצאים הבטחות מספר ישעיהו. והמאמצים שלי והתעררות דלעילה מתחברים ביחד ומדברים אותה שפה. אני לומד את זה מהחוקרים שמציינים את המקבילות, ואני בעצם על רוב הפרשנות שלהם, אני הקטן באלפי ישראל, חולק עליהם לגמרי. כי הם מיד מתחילים לדבר מי לקח ממי, ומי העתיק ממי, ומי מושפע ממי, והם מבזבזים את הזמן שלהם על תיאוריות שלעולם לא תהיה תשובה, ולעולם לא תוכל להגיד, אני חושב, שהתנ"ך רצה שנתווכח כל הזמן מי לקח ממי. לא שאני לא חושב שיש דיאכרונית, התפתחות דיאכרונית בספר תהילים, דהיינו, בית ראשון, בית שני, זה לא אותו ניסוח, ובהחלט יש מקום לדבר על historical critical research, אבל התנ"ך לא רצה את זה. הרב אטלינגר היה גאון מגדולי אשכנז, הרב של הרב הירש, ומסופר שהרב אטלינג, אותה תקופה כבר דיברו הרבה על השכלה, והוא היה למדן גדול ופוסק גדול ופרשן התלמוד, ארוך לנר, והוא אמר בזה הלשון, אם אתם רוצים לדעת על איזה קלף רש"י כתב את התורה, אם אתם רוצים לדעת באיזה דיו רש"י השתמש, אם אתם רוצים לדעת מי העתיק מכתב ידו של רש"י שהגיע לדפוס שלנו, תלכו לאוניברסיטה. אם אתם רוצים לדעת מה רש"י חשב, מה רש"י חידש, בואו לבית המדרש. אני חושב שזה קצת קיצוני, כי יש הרבה מאוד באוניברסיטה שיודעים לרדת לעומקם של דברים, ואנחנו גם בישיבה צריכים להבין טוב מאוד מה הגרסאות ואיפה הדברים לקוחים, אבל אני חושב שזו דוגמה מאוד מרשימה. ספר תהילים רוצה שבן אדם יתפתח ויצמח, וכשהוא עושה את זה, הוא פוגש את הנביא באמצע. וצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. לא, איך זה, לא, הניסוח שונה, ברח לי. בצאתי לקראתך, לקראתך מצאתיך, אבן עזרא. מה שהמשורר רוצה להגיד, עם קונטקסט, בתהילים, ועם אינטרטקסט, עם ישעיהו, זה מסר אחר לגמרי. את זה רציתי להשלים, אבל יש פה עוד נקודה שחשובה לי להסביר. יופי, דיברתי על ישעיהו וכיסיתי את זה. ומה עם יחזקאל? עכשיו, כאילו אין לנו מספיק ללמוד את תהילים, וכאילו אין לנו מספיק כדי להקיף את הספר כולו, גם יחזקאל. עוד מעט נגיע ליחזקאל, אבל עכשיו אני רוצה להסביר את זה. מי שאומר בתהילים שהכל מתחיל להיות לבן, הנותן שלג כצמר, מה הוא אומר אם הוא מצטט מזמור את פרק א' בישעיהו? מה המסר? אתה יכול להגיד יופי, בן, אם מצאת עוד מקבילה, יופי, אתה יכול לסמן אותם לבן על ירוק, good for you, גרויס קליק, אז מה? עכשיו צריכים להסביר, ישעיהו יוצא בתוכחה קשה מאוד 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 בפרק א', מתאימה לחזון ישעיהו לפני תשעה באב. כשהוא מתווכח, הוא אומר לעם ישראל, אפילו יש לכם תיקון לתשובה, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם ידימו כתולה, חתולה כצמר יהיו, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, אבל אחר כך הוא יוצא עליהם בשצף קצף, סורריך סוררים, איך הידרדרתם? אבל התמונה של שלג וצמר, איזה תמונה יפה ונקייה של הטבע, מבטיח ישעיהו בפרק א', זה החזון הגדול. לא החטא, לא כדי להניש אתכם בעתיד, אלא כדי להחזירכם בתשובה. והעולם יחדש ונקי כמו שלג, ואפילו יעדים וכתולה, שפיכות דמים, הכל יהיה חדש כמו צמר, כצמר יהיו. ותוכלו להגיע לזה אם טובו ושמעתם. עכשיו בא מזמור קמ"ז, רבותיי, איזה הברקה המקבילה הזאת. לא ראית את הגרמנים שעמדו על זה? אני לא יודע למה, אבל מערכת חיפוש, אני אפילו זכרתי את הפסוק בישעיהו, רק בדקתי שהוא לא מופיע בעוד מקום שלישי או רביעי חמישי, אז לא ספציפית. It's a full blown מקבילה לבן על ירוק. הנותן שלג כצמר, כפור, כאפר יפזר, והוא מכין את הכל שעם ישראל יצליח לקבל את התורה. התמונה של שלג כצמר בקוף ממזיים מקבלת מלא משמעות כשאתה קורא את ישעיהו. מה שישעיהו אמר ולא קיבלתם ויצאתם לגלות, וישעיהו השני היה צריך לעודד אתכם, מה שישעיהו התחיל ונכשלתם, עכשיו בקוף ממוו, בקוף ממזיים, תוכלו לחזור לזה. אם בונה ירושלים השם נדחי ישראל לכנס, הרי יש לכם פה הזדמנות פז לחזור בדיוק. רפס. לחזור בדיוק למה שישעיהו רצה. עם ישראל, הטבע הוא לטובת עם ישראל, ישלח דברו, הכל מגיע ליעקב, לא עשה כן לכל גוי משפטים בל ידום, ואתם תהיו ברך בנייך בקרבך, והכל יהיה נקי בירושלים, כמו שישעיהו רצה בפרק א'. זה עם ישעיהו. מה עם יחזקאל? ונכון, על זה נאמר בלי סוף במחקר, מי לקח מירמיהו, יחזקאל, וזאת עבודה גדולה מאוד ומרתקת מאוד. יחזקאל הוא עמוק בגלות. ויחזקאל בקושי. הוא לא היה בארץ ישראל. למה? יש נבואה. הריהל אומר, רב יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי, שכל הנבואות הם בארץ ישראל או לארץ ישראל. יחזקאל הוא לארץ ישראל, הוא לא היה שם. וכשחוזרים מהגלות, אתם לא ריפאתם את הנשברת ולא חבשתם, אבל השם אומר, אתם את החולה לא ריפאתם, ואת זה לא חבשתם, ואת הנידחם לא השיבותם, והוא מוכיח את המנהיגים. אבל השם מבטיח, אני כן אעשה את זה. את העובדת אבקש ואת הנידחת השיב, ולנשברת החבש ואת החבוש ואת החולה החזק. אומר תהילים, איזה יופי. כשזה נאמר גם על ידי נביאי הגלות שדיברו על סיבת הגלות ועל השם שמרפא אותם שנחזור מהגלות, איזה יופי, איזה יופי. בונה ירושלים אדוני נדחי ישראל לכנס, חוויה של ישעיהו. הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, באנו חזק מהגלות. ואנחנו מתרפים כיוון שלא ריפאנו אחד את השני כמנהיגים, ודאג, עם ישראל דאג אחד לשני, הרי יצאנו לגלות. השם אומר ביחזקאל חלק השני, דברי נחמה, הוא יחבוש אותנו, ועל זה מקוף ממזיין עונה. ניסיתי להראות בשיעור הזה, עד כמה שהמקבילות האלה, האמת היא שזה הנושא של כמעט כל השיעורים, שאני מנסה להראות את זה, עד כמה אנחנו מפספסים, אם לא קוראים את המקבילות האלה, אם לא רואים איזה חוויה פורצת פה, של הנבואה מתגשמת לעיני. השיעורים האלה לכבוד לרפואתם של החולים, ושהשם יחבוש לעצבותם ואת השבורי לב, פוסט טראומה, ומשפחות של שאיבדו את יקיריהם, אלמנות ויתומים והורים שכולים. אנחנו חיים את אני בטוח את התחלת דגאולה פה. מלחמות קשות מאוד, אבל אתמול היה 9 לנובמבר, ליל הבדולח. אנחנו במקום אחר, האבדות קשות מנסו ומדכאות מאוד, אבל אנחנו חיים שנשמע את דברי ישעיהו בזמן קיבוץ גליות לירושלים. ושנשמע את הקולות באורכסטרה המדהימה הזאת, עם כל הכאב, ואי אפשר להיות אופטימי בקלות אם יש כל כך הרבה שכול, אבל יש כל נבואה שהולכת ומתגשמת. שבוע הבא נעסוק בקוף מם ח', שהוא בנוי לתלפיות, שמיים וארץ, ועם ישראל צריך להוביל את העולם החדש. ושבוע בקוף מם ת', שבעוד שבועיים בעזרת השם, אני רוצה לראות איך בני ציון יגילו במלכם, איך יש פה עוד שלב, את זה רבותיי נשמע שבוע הבא. האם יש הערות, שאלות?
בני, הנותן צמא כשלג כצמא is the answer to où sont les neiges d'antan. They come from that. Hashem ro'i v'lo echsar is the answer to
how do you connect it?
Où sont les neiges d'antan?
תסביר בבקשה, mon français est pas suffisant, mon cher.
I'm saying that the question that's Sema, Shelekat Sema, is the answer to the question où sont les neiges d'antan?
Les neiges.
Where are the snows of yesteryear? Villon. François Villon. I'm sure you're familiar.
Okay. Okay. Mañien, mañien, me if imu lakach et ze. אני עוסק בספרות המקרא, ואני רוצה לחדש שפה יש משהו, ישעיהו ותהילים חייבים להיקרא ביחד. יש ספר של בנג'מין סאמר, שנקרא A Prophet Reads the Psalms, משהו כזה אם אני זוכר נכון, והוא משווה את זה, המון דוגמאות. אני חושב שהוא גם את הדוגמה הזאת, הם לא זיהו, והיה חוקר מרתק שנקרא זיידל, חוק זיידל, והוא כתב המון דברים מעניינים, ואני לפני המון שנים קראתי את העבודה שלו בסיני, שלושה מאמרים ברצף, והוא קרא לזה מקבילות בין ישעיהו ותהילים, והביא שם בקיאותו הרבה המון מקבילות, הוא הביא אותם כמו כמו רשימה, ספר טלפונים, הוא לא הסביר, אבל המון מקורות מעניינות, מקבילות מעניינות, ובמבוא כתב, אני הקטן באלפי ישראל, הוא היה מלומד גדול מאוד, חוקר תנך מקסים, אני הקטן באלפי ישראל אינני יודע לחבר ולהסביר את כל מה שמצאתי. יבוא דור חדש ואני רוצה לשרת אותו כדי שהוא יוכל לעיין בדברים ויכול להסביר את זה יותר טוב ממני. אז קודם כל התלהבתי מחוקר צנוע, חרוץ, שמצא המון דברים וחידש המון דברים, והוא גם אומר, בואו, קחו לכם את זה מה שמצאתי, ותמשיכו לקחת את זה הלאה. זה דוגמה נפלאה של זיידל. לא שאני יודע לפתור דברים שהוא לא יודע, אבל אני רוצה להגיד, אם קוראים את כל התנך ביחד, כמו שהראיתי בשקופית, אנחנו נראה את זה כבן עזאי, מכריז דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים, ההזדמנות לחדש פה דברים, ההזדמנות גם על ידי מחשב למצוא דברים ולזהות פשוטו של מקרא, אני רואה בזה קרית שדה להתגדר בו. ויש המון המון מה ללמוד. זה מה שרציתי להוכיח ולכן הקדשתי לזה שיעור שלם.
עוד שאלות? אני רוצה להגיד משהו, שמה שטוב שהרבני קורא כל מילה ומילה, ופתאום צץ לי מילה שאני רואה שאני לא מבטאת את זה נכון, אז אני מתחילה מהפשט, ואני ממש חייבת להיות יותר זהירה, אז תודה רבה.
תודה רבה לך, האמת, אני עובר בדיוק אותו הדבר, אני אומר פסוקי בזמרה מלפני בר מצווה, ועברה כבר יובל שנים, ויש דברים שאתה לא מזהה, לא זיהיתי. והתחלתי לחפש, חלק מצאתי לבד, על התורה זה מערכת חיפוש נהדרת מי שרוצה, ואני מדבר עם הרב דוקטור הלל נובצקי שהקים את הוובסייט על התורה, והוא הקים את הטכנולוגיה ואת הממצאים, אני שמח להראות לו בשבת בבוקר שאנחנו לומדים ביחד, וזה הרבה לחיים רבותיי. הרבה לחיים, יש פה הרבה דברים ללמוד. אני חושב שהרלוונטיות של בזמן קיבוץ גלויות, אני מרגיש שכל השנה הזאת אנחנו בבחינת נשברי לב. יש הרבה שברון לב, כל עם ישראל, למשפחות לשבויים ולמשפחותיהם, והמון המון שברון לב. אבל צריכים להבין, הנחמה של ישעיהו, היא אומרת, אתם תגיעו לזה, ואנחנו מתפללים לזה. וצריכים ללכת הלאה. בואו נראה את מזמור קוף ממחת, בואו נראה את מזמור קוף ממתת, ונזכה שכל הנשמה תהלליה, זה כזה תהליך נפלא.
וואו. אדי, גם יש שאלה, רב אפסטין.
אוקיי, רציתי רק להגיד שזה לא עניין שאם צריכים ללמד או לא ללמד גויים, א', בית, שלא צריכים לדאוג מי גנב ממי, זה, דוד המלך היה איזה מומחה אתנו-מוסיקולוגיסט, כאילו, על השירים, על התפקיד של הלוויים, על ארבע קולות ומוזיקה קלאסית, מוזיקה קמרית, ובסוף יש לנו תזמורת עם הרבה כלים והרבה רעש והרבה יופי גם כן. אז לפני שבוע דיברנו על משחק מילים של 3 אותיות, השבוע עלינו קצת ל5 אותיות עם המילה קורבן וטרף וכולי במקום כופר וכפר. אז יש התקדמות, אבל זה מאוד מבוסס על בניין בית המקדש, שזה מתחיל מספר בראשית, הבניין, האבנים, אפילו הקדוש ברוך הוא דאג על העד יעלה מן הארץ, לפני שהיה מישהו לדכן את הארץ, לזרוע בארץ. אז יש לנו את התזמורת הזה, שבכל, אם מלמדים טוב את, את ספר בראשית, אז יש לנו את כל התשובות לאלה שאומרים, לא ללמד גויים, מה עם אשתו של לוט, לא לפנות אחורה, וללכת קדימה, ולבנות תזמורת במקום סולו. קוראים לזה במוזיקה סונאטה אלגרו פורם. זה מתחיל מהכל, אבל זה מתפתח במשהו יותר מהפשט.
I can't agree more. בעצם הייתי רוצה עכשיו לספר איזה חידוש מבריק של חוקר גרמני, הרטנשטיין, על קוף נון. איכשהו מחבר בדיוק מה שאמרת עכשיו, הרב אפשטיין, בדיוק מה שאמרת, אבל אני לא אגיד את זה, כי אנחנו צריכים להגיע לשם step by step. אז רגע, עוד 3 מזמורים, we are getting there. תודה רבה לכם, יש עוד הערות?
אוקיי, אז תודה רבה רב בני, ותודה לכולם, ומחכים כבר ליום ראשון הבא.
תודה רבה לכם, תודה לכולם. בשורות טובות נשמע, תודה על ההשתתפות שלכם.